בוקר טוב, אנחנו ברוך השם ממשיכים שיעורי תניא לעם ליקוטי אמרים פרק י"ח בצור ירום, להצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, הצלחת העם ישראל, הצלחת הקהילה היקרה בחד נס. ככה, אחרי שראינו שבאמת השתבח שמו לעד, שבעל התניא מה שנקרא, הביא לנו פה גם למרות שהורים מושכים, בוא נגיד ככה, נשמה שהיא כביכול ממקום נמוך, יש תמיד הסיכוי לעלות את הנשמה הזאת בחזרה למה שנקרא לרום המעלות. כי פה הוא אמר לנו, בוא נחזור על דברי בעל התניא, ככה זריז, הוא אומר, ועל כל פנים אפילו לקל שבקלים, ופושע ישראל נמשך בזיווגם נפש דה נפש דה מלכות העשייה, שהיא מדרגה תחתונה שבקדושת העשייה, ואף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולן גם מחוכמת העשייה, שבתוכה מלובשת חוכמת דמלכות הצילות, שבתוכה חוכמת הצילות, שבה מאירור אין סוף ברוך הוא, ממש כדכתיב, השם בחוכמה יסד ארץ וכולם בחוכמה עשית. ונמצא כי אין סוף ברוך הוא מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם יהיה מי שיהיה מישראל. לשון בעל התניא, אתמול הסברנו את זה. בכללי, בתמצות, אומר לנו פה הרב, גם הורים שהיו רחוקים מהדרך והמצוות, והיצירת הוולד בשעת הייחוד שלהם, הזיווג שלהם, לא עשו את זה בקדושה, והם משכו, מה שנקרא, את הנפש, כן? מדמלכות, דעשייה, ממדרגה תחתונה, בגלל שהמלכות, דעשייה, קשורה תמיד, מה שנקרא, למעלה יותר גבוהה לחוכמה, והכל קשור, נגיד, לחוכמה שבאצילות, שזה העולם הכי גבוה, אמרנו, עולמות הביא, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אז בגלל שתמיד זה קשור בשורש, והשורש הוא גבוה, ובעולם יותר גבוה, אז תמיד אפשר לתקן ולהחזיר את הנפש ואת הנרה, נפש, רוח, נשמה, תמיד אפשר להעלות אותם בחזרה למעלה. כמובן, זה גם עבודה של ההורים, בהמשך הדרך, כמו שהרב אמר פה, גם אחרי 20 שנה, ההורים מתקנים, ההורים עושים דברים מסוימים, זה עדיין משפיע, כן, ומשנה את כל התוכן, מה שנקרא. אפשר להעלות חזרה את הנפש, דה נפש, למקומות יותר גבוהים. זאת אומרת, בגלל שאנחנו קשורים כל הזמן, כן? מה שנקרא, התחלנו אברהם, יצחק, יעקב, באבות הקדושים, שהם סללו את הדרך, שהן המרכבה כמו שהסברנו, שאבות הקדושים הנחילו לנו את הנרן, את הנפש רוח נשמה, אז תמיד תמיד יש לנו, ברוך השם, את האופציה להגיע חזרה למעלה. זה מה שהיה בשיעור הקודם, ככה פחות או יותר. אומר פה הרב, ואנחנו סיימנו בסיפור עם הבבא סאלי. אומר פה הרב עוד סיפור. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, מחותנו של אדמו"ר הזקן. ראה שיש קטרוג גדול בשמיים, והוא לא ידע איך לבטל אותו. ערב פסח, כשעה לפני כניסת החג. הוא שלח את השמה שלו להביא לו בירה, וביקש ממנו שלא יביא מהגויים, אלא רק מהיהודים. השמש לא הבין מה הרב רוצה ממנו, שהרי בירה היא חמץ, ואצל איזה יהודי הוא ימצא בירה בשעה כזאת? אבל חסידים לא שואלים שאלות על רבם. הוא נזכר שבקצה הרחוב גר יהודי רחוק מדרך השם, כרחוק מזרח ממערב, וחי את חייו כגוי גמור. ושיער שאצלו בוודאי הוא ימצא את מבוקשו. הוא הגיע אל ביתו ומצא שם רק את אשתו. אמר לה, השמש, אני צריך כמה בקבוקי בירה לחג. השיבה לו האישה, אנחנו יהודים, אסור לנו להחזיק בירה בחג הפסח, זה חמץ. אמר לה, אולי בעלך ייתן לי. אמרה לו, אני לא יודעת אם בעלי ייתן לך או לא, אבל אני מציעה לך להיכנס לחג בשמחה, לכן כדאי לך להקדים רפואה למכה ופשוט לברוח. אמר לה שהוא מעדיף לחכות, אחרי זמן מה הגיע בעלה רחוב על סוס. אמר לו השמש, מורי ורבי שלח אותי להביא לו כמה בקבוקי בירה, האם יש כמה כאלה ברשותך כדי לתת לי? הוא ירד מעל הסוס, התקרב אליו והיקה אותו מכות נמרצות, תוך כדי שהוא שואג, וכי אינך יודע כי יהודי אני? ומדוע תחשוד בי כשאחזיק חמץ ברשותי בחג הפסח? הוא חזר אל הרב חבול, מבויש, שאל אותו הרב, האם זה שגר בקצה הרחוב לא נתן לך בירה? אמר לו, הוא לא נתן לי כלום, רק מכות קיבלתי ממנו. לאחר מכן שלח הרב את שמשו להביא לו מן הרחוב השני סחורה מסוימת שאסור לסחור בה על פי חוקי המדינה. ומי שנתפס עם סחורה זו צפוי לעונשים קשים על פי החוק. תוך זמן קצר חזר השמש עם הסחורה המבוקשת. פשט רבי לוי יצחק מברדיצ'ו את ידיו אל השמיים ואמר, ריבונו של עולם, כמה איסורים ישנם בחוקי המדינה אשר העונש הצפוי לעובר עליהם כבד מאוד. ובכל זאת בני אדם עוברים עליהם ללא כל חשש. ואילו על איסור חמץ שבתורתך אפילו יהודי רחוק ומנוכר אינו מוכן בשום אופן לעבור. ואף מכה במכות נמרצות את החושדים בו על כך, כאילו הקה אותו אפילו במכות נמרצות, למרות שהוא חשב שהוא כזה רחוק. ומיד כשסיים הצדיק את דבריו, הוא הרגיש שכל השמיים מתמלאים אור, ונתבטל הקטרוג. גם ליהודי הרחוק ביותר, יש דברים שהוא לא מסוגל לעבור עליהם. למרות שהוא מאוד רוצה, כמו חמץ בפסח. חמץ, מה איתך, אני יהודי, הוא כל כך נפגע על זה שחשבו שהוא שותה בירה בחג. לכן אומר הרב, שכל יהודי, אפילו קל שבקלים, אסור לזלזל בו היות שנשמתו קרובה להשם יתברך. אסור לזלזל ביהודי. אין מושג כזה. זו טעות. אומר פה בצעירותו של הרב עובדיה יוסף, שליטה, כבר אומר פה, זה נכתב לפני, אומר פה, הייתה עזובה רבה בקרב בני הנוער. הרב היה אוסף את כל הילדים שבמוסרר הזה, שבמוסררה ושבשמואל הנביא, והיה קונה להם ממתקים במעט הכסף שהיה לו. הוא היה אוסף אפילו ילדים שלא היו לומדים בבית ספר דתיים, בבתי ספר דתיים, ומלמד אותם תורה. ובזכות זה יצאו מהם תלמידי חכמים רבים, דיינים, רבני ערים, פוסקים, חסידים, קובלים. סיפר לי אחד משמואל הנביא שהיום הוא מגיד שיעור באחת הישיבות הטובות בארץ. הוא ספר, כשהייתי ילד קטן הייתה עניות רבה בביתנו, ולאבי לא היה מה לתת לנו לאכול, ולכן לצערי הרב היינו גונבים. עד שבא חכם עובדיה, אסף אותנו, והיה מחלק לנו סוכרות וממתקים, ובכל יום היה מלמד אותנו פרשת השבוע במשך כשעה, ומחדיר בנו יראת שמיים גדולה. אחר כך, כשגדלנו קצת, הוא דאג להכניס אותנו לישיבת פורת יוסף הקטנה, וכך המשכנו והתעלינו בלימוד התורה הקדושה. לרב עובדיה היו עיניים טהורות שראו את הכוח העצום שטמון בכל ילד וילד באשר הוא. לכן אסור לזלזל באף נשמה. לפעמים אפשר לשמוע אחד אומר לשני, אם אתה לא שומר שבת אין לך חלק לעולם הבא. אומר פה הרב, אסור להתבטא בצורה כזאת. מי אמר לו שאין ליהודי, ליהודי זה חלק לעולם הבא? הרי כתוב במשנה בסנהדרין צדיק עמוד א', שלכל ישראל יש חלק לעולם הבא. התבטאויות מסוג זה נובעות מחוסר הבנה במעלתו של כל יהודי באשר הוא. אנחנו לומדים פה מה זה מעלה של יהודי. אנחנו רואים איך שאנחנו לא הופכים ואיך שאנחנו לא מסובבים, אנחנו תמיד קשורים למעלה. אנחנו תמיד קשורים למעלה, אנחנו תמיד, קודם כל אנחנו חלק אלוקם ממעל. ואז ראינו איך אנחנו קשורים באברהם, יצחק ויעקב באבות. אלוקנו ואלוקי אבותינו, כמו שהוא היה האלוקים של אבותינו, ככה האלוקים שלנו. ואהבה שהוא נטע בנו, כן? הוא נטע בכל אחד ואחד מישראל, בגדול, בקטן, לא משנה. כמו שאמרנו, ברבי שמעון וברב מרדכי. אותו דבר, זו אותה אהבה שהוא נטע בנו. וראינו גם שאפילו שמושכים נשמה בשעת מה שנקרא זיווג וכו', בשעת השמיש, גם אם משכו משהו בדרגה הכי נמוכה, תמיד היא קשורה לשורש למעלה, אז נמצא שלא יידח ממנו נידח. אנחנו תמיד רואים איך בעל התניא לוקח תמיד את היהודי ומרים אותו למעלה, לא משנה איפה הוא, תמיד הוא קשור. זה צריך הרבה שכל להבין את זה, אבל יש לזה דבר אחד שיכול תמיד לעבוד, רק דבר אחד, אהבת ישראל. שים לב, כל מה שראינו, עכשיו סיפרנו על רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, ואתמול סיפרנו סיפור עם הבבא סאלי, סיפרנו עכשיו על הרב עובדיה יוסף. תמיד העיניים שלהם ראו את הנשמה, את עם ישראל קודם כל. איזה מעשים, דיבורים, עניינים, עזוב, את הנשמה זה חלק אלוקא ממעל. ממשיך ואומר, ובחינת החוכמה שבה, לשון בעל התניא, הוא אומר, ובחינת החוכמה שבה, עם אור אין סוף ברוך הוא, המלובש בה, מתפשטת בכל בחינות הנפש כולה, לחיותה מבחינת ראשה עד בחינת רגלה. כדכתיב החוכמה תחיה בעליה, נכון? אנחנו אומרים ככה, חוכמה תחיה בעליה. ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל, נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר גלגולים. אז פה ממשיך ואומר לנו ככה הרב. נגענו בנקודות האלה של חוכמה בין הדעת בשיעורים הראשונים. אומר, המלובש בה, מה זה המלובש בה מתפשטת בכל בחינות הנפש כולה לחיותה מבחינת ראשה עד בחינת רגלה? אומר, כלומר, שבחינת החוכמה שבנפש, עם אור האין סוף המלובש בה, מתפשטת בכל חלקי הנפש. מהמדרגה העליונה ביותר שבנפש, הנקראת ראש, ועד למדרגה התחתונה ביותר שבנפש, הנקראת רגל. אנחנו נראה גם כן לשים לב בפתח אליהו הנביא. הרי שהוא מביא שם את הספירות, נכון? ה-10 ספירות, אז כל ספירה בספירה היא כנגד דבר בגוף, נכון? חסד רואה ימינה, נכון? גבורה דרואה סמלה ומלכות פה. אז הספירות מחולקות. אז הוא אומר, כדכתיב, החוכמה תחיה בעליה. עכשיו, החוכמה בינה דעת זה ראש, זה מוכין, הם נקראים מוכין, הדברים האלה. אז הוא אומר פה, כדכתיב, החוכמה תחיה בעליה. הנפש היא בעלת כוח החוכמה. ולכן, אדם שהוא כלי קיבול החוכמה ומלא ממנה, איך הוא נקרא? בעל נפש. תשמע, זה בעל נפש. זה אחרי, יש לו חוכמה. ולפעמים, נשון בעל התניא, ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר גלגולים. אתה אומר, תראה, הנה, בוא תראה. דיברנו על זה כמה פעמים. אומר לך פה, לפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות. אממה, יכול להיכנס איזה מישהו לבית כנסת שנראה לך שהוא רחוק שנות אור. אבל הוא יגיד את זה. בזמן התשמיש, ההורים היו רחוקים נגיד מתורה ומצוות, אוקיי? אבל דווקא בזמן הזה הם חשבו טוב. דווקא בזמן הזה. דווקא בזמן הזה היה איזשהו רצון. דווקא בזמן הזה הצליחו לעשות איזה משהו מסוים לקשר. הוא אומר, על ידי זה יכול להיות שהם משכו עכשיו פתאום איזה נשמה מאוד גבוהה. נראה לך היהודי הזה מה זה פשוט. לך תדע מה הוא זכה. ולמה ואיך זה חשבונות שמיים, ויכול להיות שזה שנראה לך רחוק שנות אור, שהנשמה שלו היא מעולם האצילות או בריאה, ויושב פה רב או תלמיד חכם או לא משנה מישהו שכל היום עוסק בתורה, והנפש שלו סתם דוגמה היא מהעשייה, מהמקום הכי נמוך. אי אפשר לדעת. בגלל זה אסור לזלזל בשום יהודי. זה מטורף. אומר ככה, הסיבה לכך היא משום שהקליפות אינן מוכנות לשחרר נשמות אלו להורים השומרים תורה ומצוות, אלא דווקא לפושע ישראל. בחושבם שאז הבנים יהיו רשעים כהוריהם. הרי מה אומרים הקליפות? תשמע, הנשמה הזאת, אנחנו לא נשחרר אותה להורים האלה שהם שומרי תורה ומצוות. למה? זה נשמה גבוהה. אנחנו מעדיפים לתת אותה את הנשמה הזאת למי שרחוק מתורה ומצוות, ככה הנשמה הזאת היא תיבלה. היא תלך לצד שלנו, ככה הם אומרים. אבל ראינו מה יצא ממעשה יהודה ותמר, משיח בן דוד, נכון? אברהם אבינו, הרי מובא שאברהם אבינו בא גם כן בדם הנידה, ותראה לאן הגיע אברהם אבינו. אז נמצא שהרבה פעמים אומר פה, שממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות, יש לזה סיבה, בחושבם שאז הבנים יהיו רשעים כהוריהם, אבל עם כל זאת נשמות גבוהות אלו יכולות להתגבר גם על הלבושים הגסים שקיבלו מהוריהם, ויכולים להגיע לדרגות גבוהות ביותר בעבודת השם. ולכן אין לנו להתפלא אם אנו שומעים שיצא תלמיד חכם מופלג מהורים שהיו רחוקים עד מאוד מדרך התורה והמצוות. זה חשבונות שמיים. צריך ללמוד, להבין. אני לא מבין בנשמות. אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. רוצה להביא איזה נשמה של איזה תלמיד חכם, של איזה גדול דור, של איזה מישהו עם נשמה מאוד גבוהה, דרך הורים שרחוקים שנות אור. חשבונות שמיים, אבל פה זה גם אומר לך, תשמע, זה מייקר כל יהודי, אתה לא יודע מי זה היהודי הזה בכלל. סיבה נוספת לכך, היא משום שיכול להיות שעל אף גודל ריחוקם של הורים אלו מדרך התורה והמצוות, ייתכן שבאותן רגעים של יצירת הוולד הם נהגו בבושה גדולה. או שעלה בליבם ערעור תשובה עמוק, ובזכות זה הצליחו למשוך לילדם נשמה גדולה ועצומה. והיא הגורמת לכך שבהמשך חייו מתעוררת בו רוח טהרה, ונכנס בו רצון גדול ללכת לישיבה וללמוד תורה, עד שנעשה לאחד מגדולי ישראל. ולפעמים קורה גם להפך, שאדם שהוא צדיק, מושך לבנו נשמה נמוכה עד מאוד, בגלל שבאותם רגעים קדושים של יצירת הוולד, היה לו איזה בלבול וכל מיני תשוקות מיותרות. אז יכול להיות לפה ויכול להיות לפה. ועוד סיבה נוספת לכך, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מעדיף להפקיד נשמות עצומות כאלה דווקא אצל פושעי ישראל, כדי שנשמה קדושה זו תפעל בהם עלייה רוחנית ותגרום להם לשוב בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן יש הרבה הורים שזכו שילדיהם הם אלו שאלו אותם מהתאומות וקרבו אותם להשם. כלומר, עילת העילות וסיבת הסיבות רוצה להרים את ההורים האלה שנפלו עמוק מאוד מאוד בעמקי הקליפות מזה שנים רבות. ולצורך זה הוא שולח להם כביכול שליח, את הבן שלהם, שהם יגדלו אותו ויעניקו לו וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא דואג שהילד הזה יהיה עוצמתי כל כך, שיהיה בכוחו להרים את כל משפחתו מהתום. לכן אמרו חז"ל בסנהדרין קוד עמוד א', שברא מזכה אבא, כלומר, שיש כוח לבן, להוציא את אביו גם מהמקומות הקשים ביותר. ומה שדווקא הורים אלו זכו לכך, ייתכן שזהו משום שיש להם זכות אבות, ואבותיהם עוררו עליהם רחמים לפני הקדוש ברוך הוא שיסייע בידם לשוב בתשובה. לכן מצוות כיבוד אב ואם חלה גם לגבי הורים שהם רחוקים מאוד מאוד מתורה ומצוות, כיוון שהם היו השליחים להביא לו את הגוף שבו הוא עובד את השם. שהרי בוודאי הוא לא יכול להתכחש לעובדה פשוטה שללא הוריו לא היו לו יד וראש להניח עליהם תפילין. וצריך להכיר טובה לאמו שנשא אותו בבטנת 9 חודשים וסבלה בגללו סבל רב. וכן להכיר טובה לאביו שדאג לכל מחסורו. זה שההורים שלו לא שומרים תורה ומצוות אינו סיבה לגרוע מהם את הכבוד הראוי להם. ולהיות כפוי טובה כלפיהם חס ושלום. אלא תמיד על האדם לזכור שכל מה שהוא השיג, בין בגשמיות, בין ברוחניות, נזקף לזכותם. וצריך הוא לכבדם ולהכיר להם טובה על כך, לנצח. יש הרבה בלבולים של בעלי תשובה. הרב יורם היה מזדעק על זה. הוא היה מדבר על זה שנגיד בנות חזרו בתשובה והלכו לאיזשהו סמינר, ופתאום איזה רב של הסמינר היה אומר להם, ההורים שלכם לא שומרים תורה ומצוות, התעדכו מהם. הרב יורם היה צועק על זה. היה אומר, מי זה האכזרי הזה? מה, יש לו קשר לקדוש ברוך הוא בכלל? אתה רוצה לנתק בת מההורים שלה? אתה רוצה לנתק ילד מההורים שלו? איך הגעתם למחשבה כזאת פסולה? אני יכול להגיד איך. לא לומדים פנימיות התורה, לא לומדים חסידות. כשלא לומדים חסידות, הלב עקום. הלב עקום. צריך ללמוד. תראה מה אנחנו רואים פה, להכיר טובה. לנתק ילד מההורים? איך הגעת לזה בכלל? איך? הרב יורם, בדברים האלה, עליו השלום, זה היה איזה מתק שפתיים. יתרה מזאת, אם חס ושלום, הבן יזלזל באורה ויתרחק מהם בגלל שאינם שומרים תורה ומצוות, הוא יגרום להם בכך להתרחק עוד יותר מהקדוש ברוך הוא, ונמצא שם שמיים מתחלל על ידו. ולכן הדרך האמיתית היא להשתדל לגמול להוריו טובה תחת טובה. ובעד מה שהם נתנו לו גוף גשמי, הוא ישיב להם טובה רוחנית גדולה פי כמה וכמה. בכך שיקרבם באהבה ובחיבה להשם ולתורתו. ובזכות זה שיש להם בן ירא שמיים וצדיק, שהם יגיעו לשמיים, ישאלו אותם, מי אתם? והם ישיבו שהם מוריו של פלוני. כשישמעו שהם מוריו של פלוני שהוא צדיק יסוד העולם, מיד יפתחו בפניהם את שערי גן עדן. כמו שמסופר בגמרא בברכות י"ח עמוד ב', שכשאביו של שמואל נפטר, הוא לא אמר לשמואל איכן הוא הניח את כספי היתומים שהיו מופקדים אצלו, ואנשים היו חושדים בו שהוא לקח לעצמו את הכסף, והיה לו צער רב מכך. הוא הלך לציון של אביו, עשה כמה ייחודים עד שהוא נגלה אליו, וראה שמואל שאביו בוכה וצוחק. שאל אותו, אבא, למה אתה בוכה? אמר לו, שמעתי שעוד מעט יגיע זמנך להיפטר מן העולם. שאל אותו, ולמה אתה צוחק? אמר לו, אתה לא יודע כמה אתה חשוב בשמיים. כשאני צריך משהו, אני רק אומר שאני אבא של שמואל. מיד עושים כל מה שאני מבקש. לכן אביו של שמואל אינו מוזכר בגמרא. הוא לא מוזכר בגמרא מחילה בשמו הפרטי. אלא כאבוע דשמואל. בגלל המעלה העצומה שהייתה לו בכך שיש לו בן צדיק וחכם כשמואל. אם אנשים היו יודעים את הסוד הזה, האם הם לא היו משקיעים את הנשמה בבנים שלהם? הם היו עושים את הכל כדי לזכות שבניהם יהיו בני תורה, ויראי שמיים, וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. צריך להבין, תראה איזה מתק. לא להיות שקוע ביומיום, בהבלים ובדמיונות. לא להיות שקוע. אנחנו פה, איך אומרים? דיירים זמניים. נמצאנו למדים שבכל יהודי יש נשמה קדושה, שבתוכה שורה אורו של הקדוש ברוך הוא. אין זה משנה מהי גודל ידיעתו בתורה, אלא בגלל עצם העובדה שהוא יהודי. הרי הוא חביב לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן יהודי מתחיל ביוד ומסיים ביוד, שהיא האות הראשונה של שמו של הקדוש ברוך הוא. וכתב הרבי מלובביץ' ביום יום י' שבט, שסדר היום של יהודי מתחיל במודה אני, ואומרים זאת לפני נטילת ידיים, כשהידיים עדיין טמאות, מפני שכל התאומות שבעולם אין בכוחם לטמא את המודה אני של יהודי. חשוב לזכור שאי אפשר לטמא את הנקודה הפנימית שבליבו של כל יהודי, כי השם יתברך שוכן בתוך עם ישראל בכל מצב, כמו שכתוב, השוכן איתם בתוך תאומותם. ואומר רש"י, אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם, וכן מובא בגמרא, מגילה כ"ט עמוד א', רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן, גלו למצרים שכינה עמהן, שנאמר, הנגלו נגלתי אל בית אביך ביותם במצרים. גלו לבבל שכינה עמהן, שנאמר, למענכן שילחתי בבלה. אבל בכל זאת צריך כל אחד להשתדל שלא לגרום לקדוש ברוך הוא להיכנס למקומות כאלה, שלא נוריד את הקדוש ברוך הוא לגלות. למה אנחנו צריכים לקחת אותו? לכן אין לזלזל בשום יהודי, אלא תמיד לכבד כל אחד ואחד. בעזר השם יתברך, אנחנו נמשיך יום שבת בעזר השם. בלי נדר, בעזרת השם.